בא בדוב, עם דוב אייכלר ואוריה אלקיים.
חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, בוקר טוב לך.
בוקר טוב חברים.
אי אפשר בלי התייחסות שלך לאמירה הזאת של אבו מאזן.
רציתי להגיד, אם אנחנו כבר בכאן מורשת, אז אפשר להגיד גם הגוטן מורגן, כן? זה קצת
נשמע אוקיי, כמו יפינו, גרמנית. כן.
לא, אבל כן, אנחנו כן. כלל ישראלים, כלל ישראלים.
כלל ישראלים. כן. מה, אתם רוצים תגובה לגבי אבו מאזן?
יאללה.
זה לא רלוונטי.
למה לא רלוונטי? מה, אתה, מה?
מבחינתנו הוא לא רלוונטי, מבחינת ישראל ביתנו הוא לא רלוונטי.
סליחה, אתם בממשלה עם שר ביטחון שהזמינו אותו לראש העין, איך הוא לא רלוונטי? מה, פתאום הוא לא רלוונטי?
חבר'ה, אחת הסיבות שאני אוהב לעלות במורשת שנותנים לי להשלים משפט.
אז הנה.
אני להשלים משפט ואז תוכל לשאול. אני אומר שהוא לא רלוונטי מבחינתנו, מבחינת ישראל ביתנו. אנחנו לא מנהלים איתו שום מסע ומתן, יש פה ושם שיתוף פעולה ביטחוני, שזה חשוב קודם כל גם לאבו מאזן. אבו מאזן הוא מאחד מגדולי המסיתים נגד מדינת ישראל. אביגדור ליברמן, שר האוצר ויושב ראש ישראל ביתנו, אמר את זה לא פעם. זאת התגובתי, ולכן לא צריך להגיב לכל שטות שהוא אומר. ומי שצריך להגיב, שיגיב. אני חושב שהוא פשוט לא רלוונטי. יבוא דור חדש ברשות הפלסטינית, וירצו לעשות איתנו שלום. יעשו איתנו שלום, זה הכל.
רגע, אני רואה שראש מפלגתך כותב עליו שהוא טרוריסט שעוסק בטרור. כבר לא, זה כבר מעבר ל... זה לא תגובה. הוא אומר, אבו מאזן איש טרור.
כשברגע שאנחנו יודעים שרוב הבקשות לבית הדין הבינלאומי הן מגיעות מהגורמים הרשמיים של הרשות הפלסטינית, אז זה בוודאי שזה טרוריסט. כל מי שפוגע בחיילי צה"ל, כל מי שפוגע באזרחי מדינת ישראל, וכל מי שלא מגנה פגיעה באזרחים, בוודאי שהוא טרוריסט. אין פה הגדרה. אבל תמיד יש איזושהי התייחסות כזאת כשמנסים לדבר עליו כאילו הוא לא עסק בטרור, גם טרור דיפלומטי, גם טרור, כמו שאמרתי, טרור בינלאומי ברמה של השמצה, הכפשה, זה טרור לכל דבר. ולכן ההתייחסות שלנו, כמו שהשמעתי, כמו שמשמיע שר אביגדור ליברמן, שהוא יושב ראש המפלגה שלי, ואני חושב שבזה אפשר לבדור, לעבור לשאלות הבאות.
אוקיי, אז פוליטיקה קצת. עזוב, בימין לא מסתדרים, גם בשמאל, המפלגות עוד לא, תמיד זה ככה לפני הגשת הרשימות. אצלכם איזשהו שקט כזה, יודעים איך הרשימה תיראה, מי מרכיב אותה, הכל ברור.
אני דווקא חשבתי שאתם תתחילו מיוקר המחיה, כי אלה שאלות שמתחילות, ואתה דווקא מתחיל מהרשימה.
אחרי הבחירות נדבר, כן. לפני הבחירות אנחנו יודעים מה תאמרו על יוקר המחיה.
קודם כל, דוב, אתה מוזמן עד הראשון בספטמבר, אתה גם מוזמן, וכל חבריך ורואיה, אתם מוזמנים להגיש מעמדות לוועדה מתמדת. יש לנו עד הראשון בספטמבר, אפשר להגיש בקשות, הוועדה תדון.
תיזהר, זה עלול לקרות.
ואם אתם...
אני ואוריה יכולים...
אנחנו עלולים להיים לך על המקום.
ואם אתם תביאו לנו נכס אלקטורלי, ותרחיבו קהלים, ותגידו שאתם מזדהים עם המצע שאנחנו הכרזנו השבוע, אז אתם אהלן וסער.
רגע, רגע, בוא תספר לנו על המצע של ישראל ביתנו.
תראו, קודם כל, אם אתה לא עדיין לא הכרת, אז אני מזמין אתכם...
הוא מתעדכן, לא?
אני מזמין אתכם להיכנס לעמוד של המפלגה, גם לעמוד הפייסבוק של כל חברי הסיעה, אנחנו מפיצים את זה. אנחנו ביום ראשון, אביגדור ליברמן הציג את המצע, אבל אי אפשר, אתה יודע, במסיבת עיתונאים להציג את כל הכיוונים ולענות לכל השאלות. אבל אנחנו ייצרנו מספר כיוונים חשובים, שבינינו חשוב לשים דגש, בין היתר, למשל, כל הנושא של היציבות שלטונית. הרי למה אנחנו הולכים פעם חמישית לבחירות? למה זה קורה? למה אנחנו לא מסוגלים פה לייצב את המערכת הפוליטית? זה נכון שהצלחנו לפני שנה להקים ממשלה שהייתה מורכבת משמונה סיעות, וזה לא פשוט, והצלחנו לעשות הרבה דברים בכלכלה, אבל יציבות פוליטית במדינת ישראל אין. ולכן, אחד הרעיונות שאנחנו אלינו, ואנחנו מקווים לקדם את זה גם בכנסת הבא ולהגיש את זה כיתת חוק, זה על כך שאתה לא תוכל עכשיו להפיל ממשלה מיד אחרי שממשלה קמה. אפילו 100 ימי חסד לא נתנו לנו. היום יש בכנסת, יש נועל בחירת יושב ראש הכנסת. דרך אגב, גם סביב השאלה הזאת היו הרבה ספקות, משום שאם אתה בוחר יושב ראש הכנסת בקולות של 61, גם אם ממשלה מתחלפת על פי החוק, על פי חוקי יסוד, אתה לא יכול להחליף את יושב ראש הכנסת המכהן אם אין לך 90 קולות. עכשיו, תראו לעצמכם שבשנתיים הראשונות שקמה ממשלה, אתה לא יכול להפיל ממשלה, לגרום לכל מיני ח"כים עריקים, אני לא רוצה להגיד את השמות, אבל כולנו מכירים אותם היטב, לעבור לצד השני ובכך להפיל ממשלה ולגרור מדינה לבחירות. ולכן הנועל הוא בעצם שאם אתה רוצה להפיל ממשלה ולגרום למערכת ללכת לבחירות, אז אתה צריך להביא לפחות 90 קולות. עכשיו, מתי זה אפשר להביא? כשיש לך הסכמה מקיר לקיר. אתם תשימו לב, בחוק לפיזור הכנסת, דרך אגב, שאנחנו לא הצבענו, בעד פיזור הכנסת, שם יש כבר הסכמה. כאילו הנוהג שאם אתה מגיע להסכמות בכנסת, אז אתה בעצם, כל המערכת מפזרת את עצמה. אבל אם היינו יודעים שלאופוזיציה אין את האפשרות להפיל ממשלה, בגלל שיש את החוק הזה עם יציבות שלטונית, אז לא היינו בסרט הזה. הממשלה הייתה מתפקדת. הנה, היום למשל, יש הרבה דברים שקשורים ליוקר המחיה, שהממשלה מנועה לעשות את זה בגלל מערכת הבחירות, בגלל שהגידו שזה כלכלת בחירות. ולכן זה הסיף מספר אחד שהוא חשוב בינינו, וכמובן יש את הכלכלה, יש את הביטחון האישי. ליברמן אמר שצריך להגדיל משמעותית צדק של השוטרים, בשביל כן לתת את התחושה הזאת. אני חושב שנעשו המון דברים טובים, ואנחנו נמשיך לעשות את זה.
חבר הכנסת סופה, אחת הסיבות שישראל תקועה במערכת פוליטית כל כך, זה הכיתוב החברתי, השסע, שיש בין המגזרים כאן בישראל. אתה חושב שלישראל ביתנו יש חלק בשסע הזה?
אני חושב שלכולנו יש חלק בשסע הזה, הנה, אני מודה ומתוודה. אני כמה פעמים שאלתי על את השאלה הזאת, ואני אמרתי, זה לא עניין עם מי אתה יושב או עם מי אתה עומד. זה עניין מה הם קווי יסוד. מפלגה שהולכת לבחירות, כל מפלגה, היא מצהירה בפני הבוחרים שלה את המטרות שלה ואת הקווי יסוד שלה. אנחנו הצהרנו מספר מטרות ועמדנו ביעדים, אנחנו לא רצינו לשבת בממשלה עם ש"ס ועדות התורה, לא בגלל שלא בא לנו עכשיו לשבת איתם, בגלל שהשקפת העולם שלנו היא שונה מהשקפתם. השקפת העולם לגבי התפתחות המדינה היא שונה. אני חושב שכל ילד בישראל צריך ללמוד לימודי ליבה. אני, אם תשאל היום חברינו משף ועדות התורה, לא כולם יסכימו, יש כאלה בידות התורה שיגידו, לא, אל תתערב לנו בחינוך של הילדים שלנו, אבל אני חושב שכל ילד צריך ללמוד ליבה. אם אני מדבר למשל על נגד התערבות של שר הפנים לשעבר דרי במקומות שבהם יש אוכלוסייה חילונית, ולהתערבות בפתיחת עסקים בשבת, אז אני חושב שלא צריך להתערב.
אוקיי, אז שף ועדות התורה רוצים לשמור על
כן, ברגע שאתה מגיע סיכומים סביב קווי יסוד של הממשלה, אז אפשר לדבר. אבל אם אין לך את הסיכומים ואין לך את ההסכמות...
אבל הגעתם לסיכומים, לא הגעתם לסיכומים, אתם לא יכולים, גם מצד יהדות התורה, גם מצד ש"ס וגם מצד ישראל ביתנו, להגיע לסיכומים, למשל, בנושא לימודי הליבה. אבל עם רע"מ, שמשרד החינוך מממן את הלימודים במזרח ירושלים, לימודים שאת חומרי הלימודים הם מקבלים מהרשות הפלסטינית, הצלחתם להגיע להסכמים. להסכמות.
אתה זורק פה דבר שחייב הסבר וחייב גם, אתה יודע, העמקה בנושא הזה. שברגע שאתה מעלה פה סוגיה, ואם יש במקומות נקודתיים את הדבר כפי שאתה מתאר...
מה זה מקומות? כל מזרח ירושלים, את חומר הלימודים הם מקבלים מהרשות הפלסטינית ואת התקציב מהממשלה.
אני לא יודע כמה...
והנרטיב הוא אנטי-ישראלי אגב. והפקחים של משרד החינוך צועקים וזועקים גוואלד ואין. אין פוצה פה ומצפצף.
חבר'ה, אתם מראיינים חבר כנסת מרם? תעלו, תשאלו אותם.
אבל אתם איתם הצלחתם להגיע להסכמות, איתם אתם יושבים בממשלה.
אז אני מסביר לך, א', הם לא יושבים בממשלה, הם יושבים בקואליציה, הם לא נציגים בממשלה. דבר שני, אני ישבתי שנה שלמה עם מפלגת רם, לא בגלל שבא לי לשבת עם רם, בגלל שהאופציה הייתה או שאנחנו מקימים ממשלה ומעצבים את הכלכלה וזה מה שעשינו, או שאנחנו נלך לסבב חמישי כבר בחודש יוני 2021. עכשיו אני אומר לך, אני ישבתי שנה בקואליציה, אני יושב ראש עשייה, אני ראיתי את ההתנהלות של רם בתוך הקואליציה ובתוך הממשלה. נעזוב כרגע את העניין של מזן גנאים. אני אומר לך שבמשך שנה שלמה, המפלגה הזאת רצתה לדאוג קודם כל לאינטרס של האוכלוסייה הערבית. חשוב היה להם למשל כל הנושא של החינוך, לא במזרח ירושלים, אני דבר לך בכלל, שאין שם בתי ספר במגזר. הם אזרחים כמוך וכמוני. אז פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, יש מפלגה ערבית שאומרת, פחות מעניין אותי מה אבו מאזן אמר בברלין, יותר חשוב לי מה תושבי רעת או תושבי כפר קסם מרגישים כשהם מצביעים בבחירות. אז קודם כל צריך לברך את זה. זה שיש מחלקות וזה שהיו כל מיני שם דברים, שדרך אגב גינינו גם אם היו פה ושם התבטאויות, אז גינינו. זה משהו אחד. אתה אומר לי משהו למזרח ירושלים, אני לא יודע בכלל מישהו יצביע שם לרם במזרח ירושלים. לכן זה לא רלוונטי. אם יש דברים שהם בניגוד למדינת ישראל ובניגוד לציונות, בוודאי שצריך לעצור את זה. אני לא במשרד החינוך, אני לא שר החינוך, ולכן השאלה הזאת לא רלוונטית אליי. תעלו את שרת החינוך שאשא ביטון ותשאלו אותה.
מה כן רלוונטי אליכם?
לרלוונטי, כל מה שקשור לאוצר למשל, דברים שאנחנו עשינו, אני חבר ועדת הכלכלה, לרלוונטי מה שעשינו בוועדת הכספים, יש לנו יושב ראש ועדת הכספים שהוא עשה עבודה טובה, יש לנו דברים שעשינו במלחמה מול יוקר המחיה.
טוב, יש גם דברים שלא עשיתם.
נקודה חשובה.
יש גם דברים שלא עשיתם, למשל בענייני יוקר המחיה, אתה לא חושב שאתם לא יזמתם, אלא נגררתם אחרי המחאות ברשת?
לא, אני לא חושב, אני אסביר לכם גם למה. תראו, מדינת ישראל היא לא מנותקת מן הכלכלה העולמית. בוא נסכים פה על עובדה אחת. אני אמרתי אתמול שישראלים אוהבים להיות במרכז העולם, אבל כש מנסים להסביר לישראלים שהמשבר העולמי פוגע גם בישראל, פתאום הם מתנערים, אומרים, לא, לא מעניין אותי מה קורה במלחמה באוקראינה, לא מעניין אותי שמחיר ההובלה אחרי קורונה קפץ כמעט ב-600%, וגם לא מעניין אותי מחיר הפחם, ולא מעניין אותי ש-22% מהתחנות כוח בישראל עדיין עובדים על הפחם, בגלל שלא כולנו עברו על הגז טבעי. אז אי אפשר ככה, או שאתה חלק מהעולם, או שאתה לא חלק מהעולם. כשיש משבר עולמי, ומשבר כלכלי הוא ענק, ענק, אז אני חושב שהצעדים שנקטנו, ושר האוצר נקט בשנה האחרונה, עוזרים לנו להתמודד עם המשבר הזה טוב יותר. תראו, לפני שנה היה גירעון מטורף. לפני שנה היינו בגירעון של כמעט 10% מהתלג. היינו ברמה של הפתלה, ברמה של כמעט 9.2%. היום חסרים עובדים, ידיים עובדות.
לא, מי שיקשיב לך, מי שיקשיב לך, עכשיו שאנחנו חיים פה באיזו מדינה.
יש צדק בטענה שהאינפלציה היא נמוכה ביחסית לעולם. אבל פירות וירקות ודירות לא קשורות לזה.
לגבי, אני יכול, אין לנו פשוט זמן, אני יכול לדבר לך לגבי הפירות, כי שם...
לא, מי אמר לך שאין לנו זמן? יש לנו עד 11.
יפה, מצוין.
לא באמת, לא. אנחנו רק אומרים שאנחנו מבינים ש... תקשיב, רגע, שנייה אחת, רק משפט. אתה מציג פה, מדינה שבאמת יש השלכות גלובליות, אנחנו לא שוללים את זה חס וחלילה. אבל אני טענתי קודם שאתם נגררתם אחרי המחאות ברשתות החברתיות, ואז העמתם, וזה לא היה משהו שאתם מנעתם. אני רוצה להזכיר כמה מהלכים, למשל אנחנו מדברים על עלייה במחירי הדיור, גם עלייה במחירי השכירות, אנחנו זוכרים את ליברמן שדיבר על כך שהעלייה במחירי השכירות מדובר בכמה רחובות, בשלושה רחובות אם אני טועה בתל אביב, מחירי, הכל עולה, זה בסדר, עניינים גלובליים, אבל מה לגבי השכירות? מה לגבי האמירה הזאת של ליברמן? האם אתה עדיין יכול לומר ליברמן צדק באמירה שלו לגבי ארבעה רחובות בתל אביב שרק שם מחירי השכירות עולים?
אתה נגעת במספר נקודות. אז קודם כל לגבי מחירים...
הנקודה החשובה לי אם אתה שואל אותי לגבי השכירות.
הנה, אני חבר כנסת, אני עדיין גר בשכירות, בסדר? אין לי דירה משלי. בסדר? אז אתה מתפרץ את זה תוכה, כמו שאומרים. אבל תן לי לגעת בנושא של הפירות. תראה, בישראל המדד הוא בעצם מרכיב, המדד הזה מורכב ממוצרים, משהו כמו 600-700 מוצרים, ממחיר של 600-700 מוצרים. בארצות הברית זה מגיע לכמה אלפי מוצרים. כשאנחנו מסתכלים על המדד של יולי, מבחינת הפירות, אנחנו רואים שהפירות הטריים התרקרו באופן בולט, ולמשל, מה התרקר? אבוקדו ומשהו אחוז, בננות ומנגו. ואתה יודע מה מאחד אותם? את כל שלושת הסוגים האלה, שאסור, שיש בעצם שאסור להביא אותם למדינת ישראל, כי יש איזושהי תקנה על הגנת הצומח. ולכן אתה אומר, רגע, אם אתה רוצה לפתוח שוק, ואתה לא רוצה שבננות יתקעו בבננה, במנגו ובאבוקדו, ישפיעו על המדד, אז תפתח את השוק. וזה מה שאנחנו עושים. שר החקלאות,
רגע, אוקיי, בחרת, רגע, שנייה, בחרת לעסוק בנושא נוח שאין עוררין, שנייה, אבל מה לגבי השכירות, מה לגבי האמירה של יושב ראש המפלגה שלך, ליברמן, לגבי עליית שכירות נקודתית רק בתל אביב?
אתה רוצה לשמוע על הצעדים על אמירה, אני אגיד לך גם וגם, האמירה הייתה קשורה למדד חודש אפריל. באותה אמירה ליברמן הדגיש, הוא אמר זה הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי חודש אפריל.
כן, רק שאלה שבאפריל בדיוק העלו לשכנים שלי בירושלים את השכירות.
עזוב, אתה מדבר על השכנים או שאתה מדבר על המדד? אני אומר לך שליברמן התייחס לנתונים.
אתה דיברת על ארבעה רחובות בתל אביב וההתייחסות שלך היא לאמירה הזאת.
הוא התייחס לנתונים של מדד של חודש אפריל. אני אומר לך שגם היום שאתה מסתכל על המדד אתה תראה שהתחושה שלך, שהשכנים שלך משלמים יותר על השכירות, היא תחושה מוצדקת, היא תחושה סובייקטיבית שקשה להתפקח. אבל תסתכל על המדדים ותסתכל על הסטטיסטיקה, אתה תראה שמי שגר בשכירות מעלים לו בכמה אחוזים, ולא ב-20% ולא ב-30%, כפי שצועקים חבר'ה פה מכל מיני מחאות. עכשיו, אני לא אומר שאין בעיה.
בסדר, אני רק אומר שאנשים האלה שצועקים, הם צועקים מדם ליבם, כי עלה להם השכירות. ואנשים, אתה יודע, בכלל, בסופו של דבר, העיתונות הכלכלית באמת מתעסקת במדדים. אתה בוחן דברים על פי מדדים. בסופו של דבר, חשוב לשים לב גם לאדם הממוצע, שהוא אומר לך, עזוב המדדים, נו, העלו לי את שכר הדירה, ולכן האמירה לפי השכר הדירה עלה רק בארבעה רחובות בתל אביב, היא אמירה שהיא לא נכונה בלשון המעטה, ואתה מדבר איתי על מדדים.
נתתי לך רגע תשובה מלאה, שאמירה קשורה לנתונים של חודש אפריל, ואתה חוזר על הדבר הזה.
ואיתה נסיים, כן, עם התשובה הזאת, אנחנו חייבים לסיים.
אבל אתה, תראה, תן לי חצי משפט לסיים, אני רק רוצה להגיד, שכשיש לך משבר כלכלי, ואנחנו באמת במשבר כלכלי, אנחנו כמדינה, כממשלה, כמשרד האוצר, כשר האוצר, בוחרים לעזור לאנשים שזקוקים לעזרה. החזקים ישרדו את המשבר, אבל יש לך אוכלוסיות חלשות, כמו למשל ניצולי שואה שאנחנו מעלים להם, ולנו להם בחודש פברואר, כמו למשל כל הנושא של תשלומי מענק עבודה לאלה שמסתכלים פחות מ-7,000 שקל בחודש. הנה, בחודש יולי, 120,000 איש קיבלו מענק כמעט 5,000 שקל.
טוב, בסדר.
רגע, לא טוב.
אמרת חצי משפט.
תן לי עוד חצי משפט להשלים. חיילים קיבלו תוספת 50% מחודש פברואר, קיבלו. אנחנו יודעים בדיוק לזהות את האוכלוסיות החלשות בשביל בעת המשבר לעזור להם, וזה מה שאנחנו נעשה.
גם במגזר החרדי יש אוכלוסיות חלשות.
אתה חושב שהמגזר החרדי לא מקבל השלמת הכנסה?
אני חושב שהמגזר החרדי חטף כמה מכות, לא?
אתה חושב שהמגזר החרדי לא מקבל השלמת הכנסה?
לא, אל תדבר איתי.
אני
לא אומר את זה.
הנה, בבקשה.
לא, אני... האנטי שבא לידי ביטוי על ידי המפלגה שלך על המגזר החרדי, גם באמצעות מריצות ואמירות מקוממות נוספות, בהחלט לא בא לידי ביטוי בענייני השלמת הכנסה.
אתה לא תחתום את השיחה בדברים שלך סובייקטיביים. אני אומר לך שאתה יכול גם להיזכר מה נאמר פה בשנות ה-90 ובשנות ה-60 ובשנות ה-50.
מה?
אני הרגע פירטתי לך, מה, אתה רוצה להיזכר ממפלגות אחרות שאמרו נגד חרדים?
סליחה? אנחנו מדברים על דברים שנאמרו אך לפני חצי שנה, למה אתה זורק אותי לשנות ה-40? אתה רוצה שאני אזכיר לך מה היה פה בשנות ה-50 וה-60? הייתה פה גזענות מטורפת כלפי כל אוכלוסייה, בשנות ה-90 הייתה גזענות מטורפת כלפי העליות של חבר העמים, מה זה אומר? מה זה אומר?
תקשיב, אתה שואל אותי שאלות לגבי הכלכלה, אני עונה לך ואומר לך, אתה אומר, אתה לא יודע אם האוכלוסייה החרדית מקבלת סיוע, תבדוק.
לא, אל תגיד לי לא.
אל
תגיד לי כן, אני אומר.
טוב, בוא נסיים.
אתה תבדוק, אתה עיתונאי, לא אני עיתונאי. אתה תבדוק לפני שאתה פולט דבר.
לא, אתה מתבקש לדבר בכבוד, אני לא אמרתי, אני שנייה.
אתה גם קוטע אותי, אתה גם לא נותן...
לא, רגע, אבל אני לא אמרתי, שנייה, בוא נדייק. בוא נדייק, כי פופוליזם לא כאן, בוא נדייק, אני לא אמרתי, שנייה אדוני, רגע דוב, שנייה, רגע, אני לא אמרתי שהמגזר החרדי לא מקבל, אני רק אמרתי שהמגזר החרדי נפגע, גם מאמירות מילוליות של ליברמן.
אתה לא שומע את עצמך, אתה חותם את השיחה שאני כרגע פירטתי.
לא, לא, אתה
תחתום. תפרט במצע. נתנו לך כל כך הרבה זמן לענות על השאלות, ואתה מתרעם על הזכורים הקשורים ליושב ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן.
אני סיימתי איתך.
אתה סיימת?
אוקיי, לסיום. תודה לך, חבר הכנסת יבגני סובה.
תודה.